הגמרא אומרת ש...
אתה יכול
לקרוא לי. איידי דזוטר מירקס. כלומר ש... שנייה אחת זה מהמילואים. הגמרא אומרת ש... תראה, שם הם 12 ספרים קטנים שנכנסו לספר אחד רק בגלל שהם קצרים. אין ספק שבאמת אנחנו יודעים שיש ספרים ביתרי עשר שהם מאמצע ימי הבית הראשון, יונה ועמוס עוד מנביאים בתקופה שממלכת ישראל עוד קיימת, כנראה גם הושע וגם יואל, אז זה, ולעומת זאת יש נביאים שהם מנביאים מתחילת ימי הבית השני, שזה מאות שנים אחר כך, למעלה מ-200 שנה אחר כך. כלומר שבוודאי אין קשר רציף, ובכל זאת, הרבה מספרי יתרי עשר, כשלומדים אותם, הם כן מתכתבים ביניהם. מה זאת אומרת מתכתבים ביניהם? בוא נגיד את המקור של זה. נבואות עברו. אין ספק שכשגם מיכה וגם ישעיהו מצטטים את חזון אחרית הימים, אז אחד מהם מכיר את השני. אפשר להתווכח מי היה הראשון, מי היה השני, אבל זה בוודאות... משפט שעבר מאחד לשני, ויש מאות פסוקים שמופיעים בנביאים, לאו דווקא גם אגב ותרי עשר, גם ישעיהו, יחזקאל, וזה, ולפעמים ממש, לפעמים ציטוטים ממש, אני לא ארחיב, אבל למשל, בתוך הנביא זכריה, למשל, כנראה מופיעות נבואות של נביא אחר, בשם זכריה גם כן, כן? ואולי לא מדיוק מאותו זה, וזה כתוב גם משמע. יצחריה אומר את זה, אני לא ממציא פה איזה משהו, יש למדת נביא יצחריה, הוא אומר, אני אומר בשם הנביאים הראשונים, ככה הוא אומר. כלומר, זה דבר, יש קשרים בין הנביאים, וכשנותן לפעמים לראות תמונה כוללת. כי הרבה פעמים, כשאני רואה ציטוט מנביא אחר, אני יכול להבין שאני מתייחס לאותה זיקה שבה זה נאמר, אולי קשר דומה. אולי הפוך, אני לוקח משהו שהנביא הוא אמר, אני מוציא אותו מהקשרו. יכול להיות, כל הדברים האלה יש להם המון דוגמאות. יום השם, נראה את זה ביואל. מה המשמעות המושג יום השם? הביטוי יום השם הגדול והנורא שאנחנו פוגשים ביואל, מופיע במלאכי, כן? או אדוני מציון ישאג, כן? מירושלים ייתן קולו. זה עמוס, זה יואל. נכון? זה גם עמוס וגם יואל. נכון? אגב, הפוך לגמרי, כן? מה שאחד אומר, כשיואל אומר, בסוף הספר שלו הוא אומר, קוטו איתכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים. אנחנו כולנו מכירים משפט דומה, המשפט הזה פחות ידוע, כי ספר יואל אף אחד לא קורא, אבל את וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, ברור שזה, שקשור. אפשר עכשיו להתווכח, מי היה הראשון? האם יואל היה הראשון או ישעיהו היה הראשון? כן, אבל ברור שהם היו, אחד מהם הכיר את השני. ולפעמים הנביאים אומרים את זה במפורש, ולפעמים הם רק מצטטים והם סומכים עלינו שאנחנו נכיר את הזה. אז יש קשרים בתוך הנביאים, ולכן, אז דבר אחד שאנחנו רוצים לדעת על לימוד הנביאים בכלל, תרי עשר בפרט, זה נכון על ישעיהו, יחזקאל גם ירמיהו, אבל בפרט על תרי עשר, זה שהרבה פעמים צריך להכיר את ההקשר הגדול של הפסוקים. זה נקודה אחת. אז זה, כלומר, צריך להכיר עוד נביאים ולדעת את עוד פסוקים שלהם. ביואל לפעמים מונים עשרות פסוקים שהוא אולי אחד הנביאים שיש הכי הרבה קשרים לנביאים אחרים, אנחנו לא נדבר על הכל. לא נעשה את כל הקשרים שיש. אז זה נקודה אחת. נקודה שנייה, יבנת נביא על רקע הזמן בו הוא נאמר. כלומר, כל נביא הוא מנבא בתקופה. אפשר ללמוד ספר ירמיהו, זה נחמד כמובן, אבל אם אתה לא מבין את הסיפור של הספר, אז קרוב לוודאי שלא תבין את הספר באמת. אפשר ללמוד זה בתור נבואות כלליות. כן, אנחנו קוראים את זה קטעים מספר יואל בשבת תשובה. כן, אבל... מחילה. אבל בקיצור, אבל... אבל אין זה, אין, אין אפשרות לנתק את הנביא מהזמן שבו הנבואה נאמרה, וישעיהו, נגיד, ראיתי את השם יושב על כיסא, ואז הוא מתאר את ה, איך מלאך בא אליו עם אחד מה, עם, מזגחלת. אז רש"י שם מציין שזה באיזשהו, קורה באירוע מסוים. מי שמבין את האירוע של ישעיהו שם, נראה לי למדנו את זה פה, דיברנו על זה, על האירוע הזה, זה אירוע עולמי, כן, או אזורי שקורה, שישעיהו חווה אותו בצורה מסוימת מאוד מסוימת, ורק ככה אפשר להבין מה קורה שם. כן, ישעיהו בעצם רואה התרחשות רוחנית שהיא גורמת לאיזושהי התרחשות ארצית מאוד מאוד גדולה. אם לא מבינים את זה על הרקע הזה, אז זה. ובדרך כלל, אז בדרך כלל בכל נביא יהיה בכותרת. כלומר, מתי זה קרה. בספר ישעיהו יש ארבע פעמים את הכותרת הזאת. מתי הוא אומר, בימי עוזיהו, בימי אחז, הוא נותן ארבע פעמים לפחות את הכותרת, ויש דברים כנראה שהוא גם נאמר במחים שהוא לא אמר. בתרי עשר זה בדרך כלל מופיע, חוץ מנביאי הבית השני שמקפידים לתת תאריך מדויק, כמו יחזקאל, זה, תאריכים מדויקים לנבואות שלהם, אז בתרי עשר בדרך כלל זה מופיע בכותרת, בנביאים הראשונים של תרי עשר. למשל, הושע מתחיל, דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. בסדר? עמוס אומר דברים דומים, דברי עמוס אשר היה בנוקדים, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. כלומר, בדרך כלל זה מתחיל עם כותרת. אנחנו היום, אז מה שנעשה זה נלמד את הפסוק הראשון של ספר יואל, כלומר את הכותרת. מה זאת אומרת? נקרא את הכותרת של ספר יואל, וננסה ללמוד את התקופה שלו. כלומר, נלך אחורה על ספר מלכים, וננסה ללמוד את התקופה שלו. אני כבר אומר מלכים כי אני החלטתי על כיוון מסוים, אבל זה לא כל כך פשוט, כי המפרשים פה באמת מתלבטים. אז בואו תראו את הפסוק הראשון של ספר יואל. דבר אדוני אשר היה אל יואל בן פתואל. לא כתוב מתי. אין מתי. כמעט אין נביאים כאלה. יש לנו עוד שני נביאים שלא כתוב בהם מתי.
יונה.
כן, יונה נכון, אבל יונה זה לא בעיה לתארך. למה? הוא מופיע בספר מלכים, נכון מאוד, אז זה באמת לא קשה. כן, אז זה, אבל הוא היחיד, כן. אגב, יש מיכה, אבל לא, זה כנראה לא אותו מיכה. כן, מיכה, זכריה, אבל הם כנראה לא אותם אנשים.
עובדיה גם.
מה?
עובדיה גם.
כן, נכון.
עובדיה
גם
מופיע.
עובדיה.
עובדיה.
לא, לא. בסדר, זו שאלה אם זה אותו עובדיה. בסדר, אז אם ככה, גם יואל מופיע. מי הוא יואל?
בן שמואל.
או, יש לנו יואל אחד בתנך, הבן של שמואל הנביא, ואכן חזרה שהיא כאן במקום, אומר יואל, זה הבן של שמואל. גם נשמע טוב, בן פתואל, בן שמואל. שמואל, למה שמואל? למה הוא נקרא פתואל? שפיתה הוא לקדוש ברוך הוא, פיתה את הקדוש ברוך הוא בלשונו, נכון? כן, זה חזל. טוב, זה כמובן לא מתחיל בכלל. כמובן, אנחנו מבינים שזה בכלל לא קשור. כן, זו אמירה שאין קשר בינה למציאות, אני לא צריך להוכיח את זה. תקעו שופר בציון והריעו בהר קודשי. או בהמשך הוא יגיד, בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי אדוני ויאמרו חוסה אדוני. איפה שמואל הנביא ואיפה בית המקדש? ברור, זה לא מתחיל בכלל. אז מה, אז חז"ל סתם אמרו שיואל זה יואל בן פתואל?
בין האולם ולמזבח,
היו גם אולמות ומזבחות בשילה. לא, 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 זה פשוט לא נכון. היה משכן בשילה ולא היה אולם. אולם זה שם של, אנחנו יודעים מה זה, חלק בבית המקדש. זה מתחיל מתקופת שלמה. ולכן כשהוא אומר בין האולם ולמזבח, שזה אגב מקום שאנחנו מכירים, מכירים מנביאים אחרים, אנחנו מכירים אצל שלמה, אנחנו מכירים אצל יחזקאל, את המקום הזה, בין האולם ולמזבח, מופיע אחר כך מסכת מידות בבית שני, כן, מופיע. זה מקום מאוד מסוים בתוך בית המקדש, שהיה מקובל להתפלל בו כנראה וכו'. ברור שהוא לא קיים במשכן. לא, יש פה עוד הרבה דברים, אני לא, זה לא צריך להוכיח, אני יכול אחר כך להראות את זה. בסדר, אז זה דבר ראשון, אני אגיד ככה, אז מה כן חז"ל רצו להגיד? אתה אומר כאילו זה, לא, אני שואל, בסדר, אתה אומר יואל הוא לא כתוב מקום כי הוא ממשיך את הושע. אני מסכים עם מה שאתה אומר בגדול, בלי קשר לכותרת. עמוס ממשיך גם את יואל, ויואל ממשיך את הושע, זה נכון. כלומר, מה שאני אומר עכשיו, אגב, לא מקובל על כולם. אני ככה אוהב לפרש את זה ככה, או נוח לי לפרש את זה ככה, ואני גם מאמין שככה חז"ל סידרו את זה. זה סדר תרי עשר שמופיע אפילו כמו שהוא מופיע בגמרא ובבטרה. והסדר של המסורה, יש סדר של ה-70 וזה, אבל הסדר של המסורה בצורה פשוטה הוא הסדר הכרונולוגי. כלומר, אתה צודק שיואל הוא כן היה אמור להמשיך את הושע. הושע הוא חריג, שמו אותו בהתחלה מסיבות אחרות וזה. אם היו צריכים להתחיל את תרי עשר, כאן יש לפי סדר, היו מתחילים אותם ביואל, את הושע שמו ראשון, סיפור שחז"ל נותנים לו מקום, תחילת דבר השם ביושע, ראשון וכו'. בסדר, זה קצת יותר מורכב. אבל אין ספק נגיד שעמוס, נגיד, ממשיך את יואל, זה ממש בולט בפסוקים. יש וחגי, זכריה ומלאכים, הם בוודאי לפי הסדר. ונחום וחבקוק, הם בוודאי לפני חגי וזכריה, כי אנחנו יודעים מתי הם ניבאו. נחום וחבקוק גם לא כתוב בכותרת. אז בואו נראה, אמרנו יואל, בואו נלך אחד אחד. דבר ראשון, אפשרות ראשונה אמרנו בימי שמואל, תכף נחזור לנחום וחבקוק. בימי שמואל, זה כמובן לא יכול להיות. שיואל הוא יואל בן פתואל, אז מה חז"ל ניסו להגיד? חז"ל נכון, יש זיקה. זה כמו להגיד פנחס הוא אליהו. יש קשר בין הנביא יואל הנביא לשמואל הנביא. יש קשר חזק ביניהם. באיזשהו מקום חז"ל רוצים להגיד שיואל הוא בנו הרוחני של שמואל הנביא. אני נטען שהוא גם בנו הרוחני של שמואל הנביא, אבל גם בנו הרוחני של עוד נביא אחד לפחות. וזה נכון. ואנחנו ננסה כשנראה את הספר לציין איפה זה, לציין במה זה, איפה חז"ל ראו את זה, בסדר? במה הוא המשיך את שמואל. ויש, אני חושב שאפשר לחזה, אבל נגיע לזה לקראת הסוף. רש"י פה מביא עוד שתי אפשרויות. אפשרות אחת שמופיעה בסדר עולם. הסדר עולם, כן, ברייתא של סדר עולם, אומרת שיואל, נחום וחבקוק בימי מנשה. למה בימי מנשה? איך, לפי מה הסדר עולם קובע שהם היו בימי מנשה? איזה עוד נביא ניבא בימי מנשה?
ישעיה.
ישעיה. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, חזקיהו, מלכי יהודה. למה אמרת ישעיה?
כי חזל אמרו שהוא היה גם במנשה.
כי חזל אומרים שמנשה הרג אותו. אז כנראה שהוא היה בימי מנשה. יותר מזה, זה נכון מאוד מה שאתה אומר. יותר מזה, הוא ניבא בימי מנשה. כנראה. אז למה מנשה לא נזכר? זה מה שאומרים עכשיו חז"ל בברייתא של סדר עולם, שמה? מנשה לא נזכר בגלל שהוא היה רשע. נו, חסרים מלכים רשעים? יש עוד מלכים רשעים. למה דווקא מנשה לא נזכר? מנשה לא נזכר כי הוא טבח בנביאי השם. כן? זה מופיע בדברי הימים, וגם האמת היא גם במלכים. גם במלכים זה נרמז. בספר דברי הימים נדמה לי זה כתוב במפורש. וימלוך מנשה תחתיו, הוא היה טוב. טוב, כתוב את כל הרע שהוא עושה. פרק ל"ג לא כתוב, למה זכרתי שכתוב, בואו נראה, פרק ל"ג. בפרק למדי כתוב היום על איבים ומלאכי אלוקים, אבל אני זכרתי שגם כתוב מפורש שהוא הרג בספר מלאכים, זה ודאי נרמז בסיפור על מנשה. כן. כן, כאן, כתוב ככה. לכן כה אמר אדוני אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על יהודה וירושלים, אשר כל שומעתי צילן שתי אוזניים, ונתיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקול בית אחאב, יען אשר עשו את הרע בעיניי, והיו מכניסים אותי מן היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים תל אפל, לבן מחטאתו אשר החטיא את יהודה, לעשות הרע בעיני אדוני. כן? לא כתוב במפורש, אבל הפסוק לפני כן זה וידבר אדוני ביד עבדיו הנביאים לאמור יען אשר עשה את המנשה את התועבות האלה הרע מכל הזה, זה נרמז. או מנשה, וגם בספר דברי הימים כתוב, הלא הם כתובים על דברי חוזאי. כלומר, אין ספק שהיו נביאים בימי מנשה, זה גם בפרק, בדברי הימים ב' פרק ל"ג, כתוב ככה.
ויתר דברי מנשה ותפייתו אל אלוהיו, ודברי החוזים המדברים אליו בשם אדוני אלוהי ישראל, הינם על דברי מלכי ישראל. יש זה, כן? יש דברים כאלה. והעמיד האשרים והפסילים לפני קנו, הינם כתובים על דברי חוזי. יש נביאים שמפורש כתוב שהיו נביאים ממי מנשה, והם מופיעים אצלנו בספר הנביאים, כך כתוב. כתובים על דברי חוזי, איפה הם? אומרים חז"ל, זה, אומרים חז"ל בסדר עולם, זה יואל, חבקוק ונחום וחבקוק. עכשיו, נחום וחבקוק זה בוודאות נכון. למה? כי הם מנבאים על חורבן נינווה, שכנראה היה באמת בתקופת מנשה, זה בדיוק החילוף. כן, בין אשור לבין בבל, אז זה באמת מתאים. אבל יואל זה לא כל כך פשוט. בכל זאת ננסה כן אחר כך אולי להבין מה חז"ל ראו למקם אותו בתקופת מנשה. אני רוצה להביא את הדעה השלישית. הדעה השלישית מופיעה פה גם ברש"י, אני חושב הוא מזכיר אותה בקצרה, אבל מי שמפרט אותה זה רד"ק, והרד"ק הוא מנסה למצוא לפי התוכן של ספר של זה. אגב, כנראה שגם היה לו איזה מדרש קדום שאומר את זה, כי אולי היחיד שאומר את זה. הוא מנסה למצוא, אבל גם אם אנחנו היינו עכשיו מנסים למצוא לבד את התיארוך, היינו מוצאים. ספר יואל יש לו שני נושאים. בואו נתמקד כרגע בנושא הראשון. הנושא השני קצת יותר מורכב, למרות שגם הוא מתאים למה שאנחנו נגיד בהמשך. אפשר נציץ גם לנושא השני. מה הנושא של ספר יואל? כל השני פרקים הראשונים, השלושה פרקים הראשונים מלא מזה, זה מכת הארבה. מכת ארבה אדירה. יותר קשה מאשר היה הארבה במצרים, בצורה פשוטה. רש"י מתלבט, איך יכול להיות? הרי כתוב כמוהו לא היה ולא יהיה. נכון, איך יכול להיות? וגם יואל אומר שכמוהו לא היה. אז רש"י נותן כל מיני אפשרויות, אתם בטח מכירים על פי הגמרא, שלא היה כמוהו במינים וכולי. נכון. אז איפה אנחנו יודעים, כן, הוא מדבר על הרבה ובצורת, בפרק ב' הוא מדבר על בצורת ושוב על הרבה, איפה אנחנו יודעים על מכה כזאת אדירה בתנ"ך? איפה בתנ"ך אנחנו רואים מכה כזאת? אני אתן יותר מזה. אין ספק שיואל מדבר לא על מכת הרבה אחת. כי הוא אומר, בפרק ג' הוא אומר, ושילמתי לכם את השנים. כשהוא מדבר על הטוב שיקרה, אחרי שעם ישראל יחזור בתשובה מהסיפור של הרבה, אז הוא אומר, ושילמתי לכם את השנים. כלומר, מדובר על רצף של כמה שנים של רעב. של רעב, של הרבה, של בצורת.
ושולח את האישה, שולח אותה לפני פלישתים, שאומר לה שיהיה רעב אחרי בארץ.
נכון, יש רק מקום אחד כזה. יש 3 שנים רעב בימי דוד. כשיש רעב בארץ, זה מוזכר בתנ"ך. יש פעם אחת בימי דוד, 3 שנים רעב של הצקן, של בצורת. כל הסיפור עם הגבעונים, נכון? אתם רואים איך זה ישר משפיע. אנחנו היום, יש בצורת, טוב, אתם פותחים את הברז, נכון? בגלל ארצי, אני גרתי במעלות הרבה שנים, היה בצורת, זה השנים שלו בצורת, אנשים המשיכו להשקוט את האוטו ביום שישי. לא הפריע לאף אחד. מה זה משנה? המים זורמים, אבל במובן התנכי, אחרי שנת בצורת אחת, נגמרים המים במעיינות. שנת בצורת שנייה, אין מה לאכול, אנשים מתחילים למות.
גם היו חקלאים, וגם היו שדות.
90% מהעם היו חקלאים, נכון. נכון. בדיוק ככה, כשמלך ישראל, במור רגליו, כן, כמו שאתה אומר, בתקופת אחאב, נאלץ לחטט את רגליו, ולא נחריט מן בהמה. נכון. כי אנשים עוזבים את הארץ.
לא נחריט בהמה עד השלב זה, אבל...
ש?
עד השלב זה לא נחריט בהמה. שאין מים שנה כבר שנתיים.
כן, למלך עוד יש, כן, הצבא, מדובר שם על הצבא של אחאב. אחאב הוא מפחד על הצבא, כן, אז זה נכון, אנחנו יודעים רק על מקום אחד כזה שיש יותר מ3 שנים רעב, וזה גם לא יכול להיות הרעב של אחאב, כי זה כבר אליהו טיפל בו, אז יש רק מקום אחד כזה, וזה במלכים ב' פרק ח'. פסוק א'.
יש לי
מנבא
בחלק
לשני
דווקא
על ציון. רגע, עוד שנייה, נגיד. אתה צודק מאוד. צודק. עוד שנייה, שאלה היא מעולה ועוד רגע. דבר ראשון, נראה את הרעב. אני יוצא מנקודת הנחה שהרעב הוא לא חל רק על שומרון העיר, אלא שכנראה הוא אזורי, כן? כמו שרואים אגב מהסיפור שנראה מיד. ואלישה דיבר אל האישה אשר החיה את בנה למור, קומי ולכי. את וביתך וגורי באשר תגורי, כי קרא אדוני לרעב וגם בא אל הארץ 7 שנים. מדהים. ותקום האישה ותעש כדבר איש האלוהים ותלך היא וביתה ותגר בארץ פלישתים, שזה היה גם מוכיח את מה שאמרנו, כן, הרעב הוא אולי, אלישה כנראה מדבר בשומרון, אבל הרעב הוא לא רק בשומרון, אלא הוא כנראה גם ביהודה, בסדר?
וזה מה ששאלת, שאלה נכונה. כן, השאלה הייתה, הרי יואל לכאורה מנבא בממלכת יהודה, לא מנבא בממלכת ישראל. יש, כל נביא, הוא מנבא בדרך כלל למלך אחד או לממלכה אחת, הוא לא, הם בדרך כלל לא חוצים את הקווים. איש היה הוא פה חוצה איזה פרק אחד, זה נדיר, כאילו, באמת. מה? גם אלישע, כשהוא בעיקר ממלכת ישראל, כן, הוא בעיקר ממלכת ישראל, אלישע ואליהו, זה נכון שהוא כן, אז פוגש את יהושפט, כי יש מלחמה משותפת, ויש שם, לא רוצה עכשיו להרחיב, עוד שנייה נרחיב לזה, אבל זה, יש שם התאחדות של הממלכות, בסדר? בגדול, אבל בגדול אלישע הוא נביא ממלכת ישראל. ויואל הוא גם, הוא נביא של ממלכת יהודה, אבל הרעב הוא גם בארץ יהודה, מדובר פה על 7 שנות רעב, זה הסיפור שבאמת, זה, וזה זה מה שאומר פה הרד"ק, זה הזיהוי של הרד"ק, שהימים הם ימי אלישע.
זה קשור לרב שמקודם נשאר לתוך העיר?
לא, 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 זה רב שנוצר ממצור. זה רב של מצור, יכול, אולי זה, אבל בצורה פשוטה, זה לא קשור. זה אחד וזה דבר שני. שם זה מצור קשה, מגיע למצור, וזה פה רב כבד. אפשר אחר כך לחשוב, למה מגיע רעב כבד? נחשוב עוד רגע, למה מגיע כזה רעב כבד? כאילו אלישע בכלל לא מתייחס לסיבה שמגיע רעב כבד, נכון? אליהו כשהיה רעב בצורת, הוא יצר את הבצורת. אלישע, הוא לא, הוא לא, כאילו לא שותף לזה, כן? הוא לא פעיל בנושא הזה. אפשר לחשוב על זה אחר כך, אנחנו נראה כאילו, נראה אולי אפילו את הסיבות, כן? נחשוב על זה, לפי הקשרים התורניים של הדברים. מצוין, אז הבנו את ה... זה ההצעה של הרד"ק, אין רעב גדול אחר שאנחנו מכירים של בצורת או של הרבה, ובאמת השנים שאומר יואל מסתדר טוב, לפי זה יוצא שיואל הוא באיזשהו מקום מקביל גם לאלישע, והוא נמצא לפי מה שאומר הרד"ק בתקופת יהורם, הרד"ק אומר בתקופת יהורם מלך ישראל, אבל הכוונה היא גם ליהורם מלך יהודה, זה שני מלכים עם אותו שם שמולכים במקביל, אין לי פה איזה טוש, הייתי מצרטט לכם, יש לפעמים מישהו עליו, לא, אין סוף לקום על זה. איך אני אגיד לכם בקצרה, אני אשתדל לעשות לכם סדר, איך כלל ככה, אנשים לא מחזיקים את זה בראש, את הנושא של הממלכות. ננסה כי תחזיקו ראש. יש פה הרבה שמות דומים, אין, בין, כל, בין שניים. נתחיל עם ממלכת ישראל, זה החלק הפשוט. ממלכת ישראל, בית עומרי. בסדר? המלך החמישי, שישי, לממלכת ישראל. עומרי, הבן שלו זה אחאב, לאחיו יש שני ילדים, אחזיהו ויהורם. אחזיהו מת די מהר, תוך שנתיים, ועולה במקומו יהורם. מאוד פשוט. לשני האחים האלה, בסדר? יש עוד מה? אחות, נכון, איך קוראים לה? עתליה. מצוין, יש להם, אז הם 3 במשפחה, 2 ו-1 יכול להיות, אני אומר בסוגריים, שמי שמכיר את הסיפור של תחילת הושע, שזה קשור שם. עם שני בנים לבד, יש את זנונים, כן, תחשבו לבד, מי יש את זנונים, איפה, מי יש את זנונים שאנחנו מכירים? כן, ככה, יש רק אחת שמוזכר עליה ככה בספר מלכים, מי? איזבל וזנוני הערבים, כן, אז כנראה, יכול להיות. זה אם הנביא הושע לוקח אשת זנונים ונולדים לו שני בנים ובת, זה בצורה פשוטה, רומז לבית אחיו. כן, אני אומר בגדול, אנחנו לא עושים הושע. אבל ככה זה בצורה כללית. בכל אופן לענייננו, אז מדובר פה על זה בית אחאב. עכשיו בואו נעשה מה קורה במקביל בממלכת יהודה. בממלכת יהודה יש לנו מלך שנקרא יהושפט, הוא מלך צדיק, הוא הבן של עשה. כן? מי שרוצה לראות את המדרשי שמות, יעיין בדברי הימים. כל שם בממלכת יהודה, אולי גם בממלכת ישראל, אבל בממלכת יהודה בוודאי, הוא לא סתם.
דרש ברופאים.
עשה למשל דרש ברופאים, ולכן הוא נקרא עשה. אז למה לא קראו לו רפאל? כי הוא גם דרש באלוהי ארם. ועשה, ורפואה בארמית, זה עשה. בסדר? אז עשו אותה. אז קראו לו עשה. יהושפט העמיד שופטים, עמכם מדבר משפט. כל מלך ככה אפשר לראות בדבר הימים מאוד משתדלים. ככה לא כולם, אבל הרבה. מלכים אפשר לראות. עוזיהו. בספר מלכים הוא נקרא עזריה, אבל ספר דברי הימים שמספר על כל הסיפור שלו שהוא עולה להקטיר, אז איך קוראים לו? עוזיהו, יש לו עזות מצח, ואז מה קורה? והצרת פרחה, זרחה במצחו.
אז הוא נקרא עוזיה, לא עזריה, כמו שהוא נקרא בספר מלאכים.
אתה אומר שהשמות זה שמות שדרשו, כאילו? זה השמות שנולדו איתם?
שואלתי מאיפה זה מתחיל? אני לא יודע. אני יכול להציע. אני יכול להציע משהו כללי. נראה לי, באופן כללי, נראה לי ככה. אני חושב שלעשה לא קראו עשה. אני מניח שקראו לו משהו כמו יואש. בסדר? ליואש וליושיהו ולעשה, מן הסתם היה את אותו שם. והתנ"ך נתן שדרוג, כן? שדרוג כאן לשם כדי שזה... אני, כמו שאני מניח שלקושן רשעתיים, אמא שלו לא קרא לו קושן רשעתיים בברית. אני מניח שהיה לו שם אחר, שם דומה קצת וזה, והתנ"ך... כן, סובב את זה קצת כדי שזה יתאים למשמעות, כן? זה יואש ויושיהו. מה שמות שברור שהם דומים, מה המשותף לשניהם? שניהם עושים בדק הבית, גם יואש וגם יושיהו. זה קשור לאושיות, ליסודות של הבית. כנראה, אני לא ראיתי כתוב, אני מניח שזה הנקודה. ואפשר ככה ללכת לנסות להבין את זה, זה הכל בדרך כלל בדברי הימים מאוד מאוד... יש שמות שאתה רואה במפורש ששינו את השם של המלך, נכון? שקראו לו מתניה וצדקיה, כאילו, כבר ברור שיש מעבר, שיש משמעות לשם. ספר שופטים זה מאוד בולט. טוב, אז מה קורה בממלכת יהודה? יהושפט, אמרנו, מלך צדיק, הבן של עשה, שגם היה, גם הוא צדיק. יהושפט, הדבר היחיד שהוא סוטה בצדיקותו מזה, זה התחבר, שהוא מתחבר עם אחאב. כן, בדברי הימים זה נאמר בצורה קשה, כן, והתחברך את רשע, פרץ השם את מעשיך, ויש לו תורה. מה?
תבוא הספינות.
כן, כשהוא מתחבר עם הבן של אחאב, עם חזיהו.
כמו שאפשר להבין את המעשה הזה.
אין ספק שהוא עשה את זה מאידיאלי.
כן.
אין ספק.
כמוני, כמוך, כעמי,
כעמי. כן, 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 נכון, אבל הנביאים לא אהבו את זה. ומי צדק? כמובן, הנביאים. הרי כשנביא אומר משהו, אנחנו צריכים תמיד לחשוב שזה היה, זה הפך ההיגיון. אחרת לא היינו צריכים נביא בשביל זה. בסדר? אם הנביא אומר להיכנע לבבל, הרי מה כל אחד מאיתנו היה אומר? איפה קצת הגאווה הלאומית? איזה חילול השם זה להיכנע לבבל? איפה, נכון? כשירמיהו אומר, אחרת לא היה צריך נביא. כלומר, בדרך כלל הנביא הוא בא להגיד את מה שלא רואים במבט הראשון. אחרת באמת הוא היה מיותר. גם היום זה ככה, אבל לא משנה, זה כבר היה נושא אחר. טוב, בקיצור, יהושפט. ליהושפט יש בן שנקרא יהורם. בואו אנחנו נעסוק, כי זה התקוף נושא שלנו. אנחנו רוצים את המקביל ליהורם מלך ישראל. וזה, למה אני אומר יהורם מלך ישראל? אני אומר בסוגריים, אני לא אכניס אתכם לזה. מי שמכיר את ספר מלכים ב' יודע שיש מחלוקת לגבי ארבעה פרקים במלכים ב' מי מלך בהם. בפרקים של אלישע לא כתוב ממלך. מה כתוב?
מלך.
כתוב מלך ישראל. מלך ישראל. רוב המפרשים וחז"ל פרשו שמדובר על יהורם מלך יהודה. בסדר? זה מעלה כל מיני שאלות, ולכן יש כאלה שניסו לפרש אחרת, שמדובר על מלכי בית יהוא, בייחוד מפרשים חדשים, לאו דווקא לא יהודים, גם יהודים. דווקא, לפעמים גם בתוך בית המדרש, אבל בחז"ל זה לא כך, אבל אנחנו עם חז"ל. כן, שמדובר אם כן, בתקופה שאנחנו בפרק ח' שקראנו אותו לפני שנייה הרעב, מדבר על יהורם מלך ישראל, ואם הוא מדבר על יהורם מלך ישראל, המקביל לו זה יהורם מלך יהודה. עוד מעט נראה את זה, כמה הוא היה מקביל וכו'. אז יהורם מלך יהודה. יהורם מלך יהודה מתחתן עם מי? עם עתליה. בסדר? לפי חז"ל, כבר יהושפט התחתן עם הבת של עומרי. בסדר? אני אומר את זה בסוגריים, זה לא מופיע מפורש בתנ"ך, אני יכול, אם תרצו, אני יכול להראות לכם מאיפה חז"ל לקחו את זה. בספר דברי הימים, כשמתואר, אתם יודעים, עוד מעט נגיע לשם, אז תזכירו לי, אני אראה לכם מאיפה חז"ל לקחו את זה. אבל זה לא כתוב במפורש, יש לזה רמיזות. יש לזה רמיזות. יהורם, אז יהורם אמרנו, אחרי יהורם מולך אחזיה, בסדר? בדיוק הפוך מהסדר שהיה בממלכת ישראל, אחזיה הבן שלו, ואחרי אחזיה מולכת לתקופה קצרה. אחזיה, גם אחזיה של ממלכת יהודה, מולך רק לשנה. ממלכת ישראל זה היה לשנתיים. כנראה שזה לא שם טוב לקרוא לילד. היה לנו עוד מלך בשם הזה, ודווקא הוא מלך הרבה. כן, זה אחז, שמולך היה יותר מאוחר. בכל אופן, אחר... כן, אפילו עוד שניים, כי יש... גם יהור אחז אחר כך, כן. אז יש לנו הרבה ש... רואים ששמות שחוזרים והשושלת. בכל אופן לענייננו, אחרי החזיה מולכת התליה. התליה, מה היחס לה להחזיה? אמא שלו. בסדר? אמא שלו הורגת את הנכדים שלה, הבנים שלו. כן, שהיא לא מצליחה, חוץ מיואש שאיתו היא לא מצליחה לחסל, ומולכת, ואז היא מולכת כשש שנים, ובשנה השביעית כבר יואש, כל הסיפור עם הכהן הגדול, יהוידע, כל הסיפור שחוזר, מלכות דוד חוזר. היא המלכה היחידה שלא מבית, המלכה היחידה בתור אישה, וגם היחידה שלא מבית דוד שמלכה ממלכת יהודה. זה תקופת השש שנים, מלכת מלכות דוד כמעט נכחדה. למה מלכות דוד כמעט נכחדה? בגלל? בגלל יהושפט. שמה? שהתחבר לאיזה. אני אפשר לתאר את זה גיאוגרפית, אפשר לתאר את זה רוחנית. אני אתאר בגדול את המהלך של ספר מלכים. מה שקורה זה דבר כזה. מי משפיע על ממלכת ישראל לרעה?
רגע, התליה הייתה אשתו שלי.
אשתו של... התליה אשתו של יהורם. נולד להם אחזיה קטן.
וואלה, אז כאילו אז הממלכה הייתה ממש...
נכון? תכף אני אראה לך שזה ממש כתוב, מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, כתוב. נראה בדברי הימים, יש רמזים לכך. יש שתי תקופות לאורך ההיסטוריה שהממלכות כמעט התאחדו שוב. זו אחת מהן. יש עוד אחת בהמשך. תקופת עוזיהו וירובעם. ובאמת, אז זה, עכשיו זה תקופה, זה נכון. זאת אומרת, יהושפט ואחאב, כמו שאמרת, כעמי, כעמך, כסרי, כסריך, עושים מלחמות יחד, מתחתנים אחד עם השני, כן? כנראה שלושה דורות של נישואים בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל. חז"ל אומרים אחת, השני כתוב מפורש והשלישי נרמז. בסדר? אז זה שלושה דורות, כנראה. אבל מי שמפסיד מזה זה ממלכת יהודה בגדול.
אז הסברת בגלל שאיך שאליהו
הניש
את אחאב, זה
העונש
גם חל על הילדים
שלהם. כן, זה לא צריך אותי, זה המפרשים אומרים. זה לא, זה בצורה פשוטה. ברגע, הבנתי מה קורה, כלומר, ברגע שהעונש על בית אחאב, ברגע שממלכת יהודה היא חלק מבית אחאב, והילדים הם חלק מבית אחאב, אז מה קורה? אז חל גם עליהם. זה המפרשים כבר אומרים, לא המצאתי פה איזה משהו. לענייננו, כן, אבל בואו נחזור רגע לנושא שלנו.
איפה מושפט ממלכת ישראל אמרנו?
איפה? איפה מושפעת ממלכת ישראל? מי מכניס את עבודת הבעל לממלכת ישראל? איזבל. איזבל שהיא בת את בעל מלך צידונים. בסדר? כלומר, כשאחאב מתחתן, עד אז, מה עבדו בממלכת ישראל? את העגלים. כאשר אחאב מתחתן, היא קוראת ברית עם צידון, ברית הגיונית מבחינה אולי מדינית, הוא מכניס את איזבל, בעקבות איזבל יש... נביאי הבעל, אוכלי שולחן איזבל, זה דברים שהיא מביאה איתה, הם מכניסים את עבודת הבעל לארץ ישראל. זה אחרי שממלכת יהודה מתחתנת בממלכת ישראל, זה חודר גם לממלכת יהודה. כן? ובעצם, כלומר, ממלכת יהודה אין לה קשר ישיר עם הצידונים, אבל הכל חודר דרך ממלכת ישראל, זה תהליך רוחני של ה... קשר בין יוסף ליהודה. יוסף יש לו את המגע עם העמים, יהודה אין לו מגע ישיר עם העמים, וכל מה שהוא מקבל, הוא מקבל דרך יוסף. זה, אפשר לחשוב על זה הרבה, העץ וכו', הרבה הרבה דברים אפשר לחשוב על זה. זה המודל של גן עדן. האדם, הנחש לא מקיש את האדם, הנחש במי הוא פוגע? באישה, אבל דרך האישה הוא מגיע גם לאדם. נכון? זה בדיוק אותו דבר. אז בסדר, אותו רעיון. הנחש הוא אותו נחש, כן? חורם, החירם, החורמן שם, של הנחש הצפוני. בכל אופן לענייננו, אז בואו נראה קצת את סיפורי יהורם, מלכים ב', פרק ח', זה ממש איפה שהיינו, פרק ח', פסוק כ"ה. סליחה, פסוק ט"ז. אין הרבה פסוקים על יהורם, אנחנו נקרא אותם, נקרא קצת בעיון ונראה מה עולה מהם. ובשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. מה צריך לעיין בפסוק הזה?
יהורם.
לא, בשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. אני לא אכנס לדקדוק הזה, זה נכון שלאחד קוראים יהורם ושני קוראים יורם, זה יותר כדי להבדיל, זה בספר מלכים.
יהושפט עוד היה אמור להיות מלך.
ש?
יהושפט עוד חי.
איך אתה רואה שיושפט עוד חי?
מלך יהודה, מה כתוב מלך?
מה? בכלל, אז תגיד ככה, בכלל זה מילים מיותרות. איך אמור להיות כתוב? משנת 5 ליהורם מלך מלך ישראל, מלך, ככה צריך להיות, תסתכלו פסוק כ"ה. משנת 12 שנה ליהורם מלך מלך ישראל, מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה. מה הקשר פה ליהושפט מלך יהודה? אם הבן שלו מולך, סימן שהוא? סימן שהוא בקבר כבר, נכון? אמור להיות בקבר. זה אחד. אז זה דבר אחד. עוד דברים שאמורים לעיין פה, אני רק אציר, אני לא יודע עד כמה נספיק להתייחס אליהם, אני אגיד עליהם אולי משהו בכלליות. תציצו בפרק תלכו, תדפדפו שנייה אחורה לפרק ג' פסוק א'. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה וימלוך 12 שנה. בסדר? אז בואו קצת מתמטיקה, 3 יחידות, כן? יהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט. יהושפט מולך 25 שנה. תסמכו עליי, זה כתוב. בסדר? תאמינו לי עכשיו. אז זה. אז כמה שנים נשארו להם ביחד? 7, נכון? ומה כתוב אצלנו? בשנת 5 ליהורם בן אחאב ויהושפט מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. אז מה הפתרון? מה הפתרון המתבקש? עכשיו אני אגיד משהו כללי. ספר מלכים, מי שקורא אותו טוב ולא רץ, מלא בדברים האלה. אתם יודעים למה זה? כי כתבו אותו כמה אנשים והם לא תמיד היו מתואמים. אז זה מי שכתב את הפרק הזה, אז הוא לא כתב את הפרק הזה, לפעמים יוצא, שלא לדבר על בדברי הימים, אתה מוצא דברים שלא יכולים להיות בכלל. כן, הוא מולך בן 42 כשאבא שלו מת בן 40. דברים הזויים לגמרי. לא, זה דברים שיש. אז כמובן שאני מה אני מתכוון להגיד, שספר מלכים, הדרך שלו לרמוז לנו לפעמים, והמפרשים כבר עשו את העבודה הזאת, הרד"ק פה, הדרך שלהם לרמוז על דברים, זה ככה, זה הקטנים האלה. מי שלא רוצה לא ישים לב. ומי שרוצה יגיד טוב, זה טעות. ומי שקשיב טוב, יבין שיש פה משהו. מה במקרה הזה ברור שיש? פה זה מקרה מאוד פשוט. שמה? לא, יש פה שני דברים ששמנו לב אליהם בפסוק הזה. שא' מוזכר את יהושפט, ושיש אי התאמה בתאריכים. אז מה זה אומר? שכנראה יהורם עלה לשלוט עוד בחיי אביו, שנתיים לפני מותו, בסדר? ואז הכל מסתדר. שם כתוב שיש להם 7 שנים ביחד, אבל פה כבר בשנת 5 הוא מולך, בסדר? ולכן כתוב פה, ובשנת 5 ליהורם בן אחאב מלך ישראל, ויהושפט מלך יהודה, שעדיין בחיים, בסדר? אז בואו... מה? זה הרד"ק אומר, כל מה שאמרתי עכשיו. מה? מי לא מלך? הוא ממליך אותו עוד בימיו, נכון? הוא ממליך את בנו בימיו. אגב, זה מה שעכשיו אמרתי בשם הרד"ק, כתוב בצורה פשוטה במפורש בדברי הימים, שהוא ממליך אותו עוד בחייו, וזה לא דבר נדיר במלכות דוד. אפילו אולי...
גם דוד עצמו.
נכון, נכון מאוד. אפילו דוד עצמו. אפילו דוד עצמו.
אתה עושה חפיפה.
חפיפה מסודרת, מה שנקרא. זה לא רק חפיפה מסודרת, זה גם... כן, נכון. זה גם מבטיח מעבר חלק של המלך.
מבטיח שהוא יהיה המלך גם.
כן, מבטיח שהוא יהיה המלך, נראה בהמשך שמי יהיה המלך. נכון מאוד, אתה צודק. אז זה דברים שהם מאוד חשובים מבחינה הזה, בגדול. טוב. אני אסבך עוד טיפה, אני לא יודע אם אני אגיע גם לזה. תציצו רק בפרק, איפה זה? זה גם פה בתחילת מלכים ב', כן, מלכים ב', פרק א'. התחלת בספר. טוב. נוותר על זה כרגע. אני זכרתי שיש עוד מקום אחד שזה עולה, אולי כאן ב... ודאי. כן, כן. בפרק א' באמת. תסתכלו בפרק א', פסוק י' ז'. הסיפור פה הוא סיפור של מותו, שכן, החזיה נופל ביד הסבכה, החזיה בן אחאב, כן? הוא נופל ביד הסבכה. אני מזכיר, דיברנו בהקדמה, לאחאב יש שני בנים, אחד החזיה, השני יהורם. החזיה מולך שנתיים, יהורם עולה אחריו, בסדר? אז החזיה נופל ביד הסבכה ומת, ועכשיו תסתכלו בפסוק י"ז, פרק א' פסוק י"ז, וימות כדבר אדוני אשר דיבר אליהו, וימלוך יהורם תחתיו. אז היהורם, הבן של אחאב, עולה למלוך. מתי? בשנת 2 ליהורם בן יהושפט, מלך יהודה. רגע, אבל מיהורם בן יהושפט, לפני שנייה הוא היה בכלל זה שמולך אחרי יהורם שלנו. אז כבר זה ממש מסתבך. אז אנחנו אולי נגיד על זה משהו בהמשך. בואו נמשיך לקרוא קצת את יהורם. כמה זמן מצווינו?
20 דקות.
מצוין. אז בואו נמשיך עוד קצת עם יהורם בפרק ת', עם סיפור יהורם שלנו. חזרנו אל פסוף בפרק ח', פסוק ת' ז'. קראנו את פסוק ת' ז', הבנו אותו בגדול, הלאה. בין 32 שנה היה במולכו, ושמונה שנים מלך בירושלים. מה חסר? יש פה כותרת רגילה של מלכים. תסתכלו מה הכותרת הבאה. בשנת 12 שנה ליהורם בן אחאב מלך יהודה, מלך חזיה ובן יהורם מלך יהודה. בין 22 שנה חזיה ובמלכו ושנה אחת מלך בירושלים. ושם אמו עתליהו בת עמרי. זה כותרת בכל מלכי יהודה. איך קראו לאמא? באופן כללי, ככה זה. כשחסר משהו בכותרת, אז מה אומרים? אז אנחנו, משהו זז. צריך להבין, יש פה רמיזה. מכאן לקחו חז"ל שיהושפט התחתן עם הבת של עמרי. בסדר? לכן לא כתוב אותה. למה לא כתוב אותה? אז למה אחר כך כשהתליה כן כתוב? כי על יהורם אין לנו בעיה להגיד שהוא נשא את בת עמרי. תכף נראה שיהורם היה רשע. אבל יהושפט הצדיק להגיד שהוא התחתן עם הבת של עמרי? אז לא כתוב. אז אין ושם אמו. מכאן לקחו חז"ל, בסדר? לא רק מכאן, אבל גם מכאן. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, זו עתליה שנפגוש אותה בהמשך, ויעש הרע בעיני אדוני. כאשר עשו בית אחאב, הכוונה עבודת הבעל. ולא אבא אדוני להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר ולפניו כל הימים. פסוק מאוד מוזר, כאילו על רקע מה הוא בא. בסדר, הוא עשה הרע, מה זה ולא אבא השם להשחית את יהודה? כאילו אנחנו שמים לב שכאילו ספר מלכים מסתיר ממנו איזשהו אירוע. יש איזשהו אירוע שקרה, ואומר לנו, הקדוש ברוך הוא לא השחית את יהודה. אז כאילו יש פה, היינו אמורים, כאילו משהו קרה, וצריך להגיד לנו שזה, השם לא עשה את זה עד הסוף. אבל כן, כל מה שספר מלכים רומז, ספר דברי הימים מגלה. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, והמליכו עליהם מלך. כן, אז אדום משתחרר מתחת יד יהודה, יש פה מחלוקת במפרשים, ממתי? האם מימי שאול או מימי דוד? כן, ממתי היה אדום תחת יד יהודה? בסדר? אבל איך שלא יהיה, כלומר הרבה שנים של אדום תחת יד יהודה, וגם זה יש מקום לחשוב למה זה קורה דווקא עכשיו. אז תפשע לבנה בעת ההיא. גם לבנה, שבצורה פשוטה זה אחת מערי הכהנים בספר יהושע, גם מורדת.
במי?
מה?
במי מורדת?
בצורה פשוטה במלכות יהודה. היא מופיעה, היא אחת מערי הכהנים בנחלת יהודה. לא, מדוע פעם לא הולכת יהודה?
היא מורדת
ביהודה. לא, קשה מאוד להבין פה מה, איך בדיוק ומה. ויתר דברי יורם וכל אשר עשה, הלא הם כתובים בספר דברי הימים מלכי יהודה, וישכב יורם עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך חזיהו בנו תחתיו, שזה סיומת רגילה והכל בסדר. אז כל מיני שאלות ורמזים, מה בדיוק קורה שם ויפשע אדום וזה, כל מה, הרי יש שם פסוק מאוד קשה, בפסוק א', ויעבור יורם צעירה וכל הרכב עמו, ויהי הוא קם לילה, ויקה את אדום הסובב אליו ויצרי הרכב, וינס עם לאוהליו ויפשע אדום. מה בדיוק קורה שם? זה סיפור שאנחנו לא ניכנס אליו, אבל כן בואו נראה מה קורה בדברי הימים. בואו נעבור לדברי הימים ב', פרק א', ונראה את פתרונות הרמזים. דברי הימים ב' פרק א'. אז אנחנו, וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, בסדר? וימלוך יהורם בנו תחתיו, ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו, זה בכלל נחמד, שיש שני אחים, אחד זה עזריה ואחד זה עזריהו, כן, אז אפשר להבדיל ביניהם לפחות. עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריהו ומיכאל ושפטיהו, לאבא קוראים יהושפט, לבן קוראים שפטיהו, הם רואים שהם היו ספרדים, כן? הבן נקרא שם האבא. כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. ויתן להם אביהם מתנות רבות, לכסף ולזהב ולמגדנות, עם ערי מצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן להורם כי הוא הבכור. הנה, מפורש, נכון? מפורש, עוד בחייו, זה. אז למה הוא נותן להם ערי מצורות וכו'? שילחמו בו?
לא, שלא ילחמו בו.
שלא ילחמו בו.
כן.
אז למה הוא נותן להם בכלל משהו?
לא, אתה יודע אם דווקא צבאי, אז זה גם
משתפים פעולה. אוקיי. ויקום יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב, וגם משרי ישראל. מה קורה? כן, זה דבר ראשון. יהורם הורג את כל האחים שלו. שם לסבר את האוזן, אז תזכור את זה עכשיו, שאחים של יהורם, נרצחים, נראה את זה, מה קורה הלאה בהמשך. בין 32 שנה יהורם במולכו. רגע, 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 מה זה? ואיפה? זה היה צריך להגיע קודם. למה זה לא הפסוק הראשון, אחרי וימלך יהורם בנו תחתיו? כי יהורם הולך מתי? עוד בחיי אביו. עכשיו אפשר להבין שיהורם הולך שלוש פעמים. למה? פעם ראשונה בחיי אביו. פעם שנייה כשהוא טובח באחים שלו. כן, אני עוד מעט נראה, אני זה. הרי כאילו כתוב פה, הוא טוב, הוא הרג את כל האחים שלו, לא זה מה שכתוב פה. צריך לקרוא את זה אחרת. מה כתוב פה? ויקום יהורם על ממלכת אביו, ויתחזק, ויהרוג את כל אחיו בחרב וגם משרי ישראל. מה מתואר פה? מתוארת פה מלחמת אזרחים.
ממלכת אביו.
כן? יש פה מלחמת אזרחים. כל האחים נגד?
יהורם.
נגד יהורם. למה כל האחים נגד יהורם? אפשר לנסות לחשוב, אבל כולם נגדו. כולם נגדו והוא מנצח. זה והתחזק, כן? הוא לא סתם מתחזק, יש פה נגד משהו. וגם משרי ישראל. משהו פה הבלעתי, אתם ככה לא שמתם לב, אז אני ככה ארמוז לכם. תסתכלו שוב בפסוק ב' ולא אחים בני יהושפט, עזריה ויחיאל וזכריהו ועזריה ומיכאל ושפטיהו, כל אלה. מה זה כל אלה בני יהושפט? הרי תסתכלו תחילת הפסוק, ולא אחים, מה כתוב? בני יהושפט. נכון? אז הם בנים של מי? של יהושפט. אז כל רשימת שמות, כל אלה? לא יכול להיות. בני יהושפט, לפני שנייה אמרנו שהם בני יהושפט. אלא למה חוזרים על זה? בשביל התוספת, שמה? מלך ישראל. מה מלך ישראל? יהושפט הזה מלך הוא? מלך יהודה. למה? כן? דברי ימים ככה אחרי. למה? מה זה בא להגיד באמת? בסדר, יהושפט, יש בו צד שהוא מלך ישראל כבר. יש בו צד, זה, לא, זה כאילו טעות פרוידיאנית, אבל זה לא במקרה. זה, וזה, ולכן כשהוא הורג והרוג את כל אחיו בחרב וגם משרי, לא כתוב שרי יהודה, כתוב?
שרי ישראל.
שרי ישראל. בין 32 שנה יהורם במולכו ושמונה שנים הלך. עכשיו הוא מגיע למלוכה הזאת האחרונה שראינו, כן, פעם שלישית. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה ויעש הרע בעיני אדוני. ולא אבא אדוני להשחית את בית דוד, הנה הפסוק שראינו, למען הברית אשר קראת את דוד, וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים, אנחנו עדיין לא מבינים על מה מדובר. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך, ויעבור יהורם עם שרה וכל הרכב, והיא קם לילה, אותו פסוק בדיוק, ויפשע אדום מתחת יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעת ההיא מתחת ידו, למה? כי עזב את אדוני לא יבוא. ואני אציע פה פירוש לשני הדברים, אני קצר, כי אנחנו לא לומדים עכשיו ספר מלכים מדברי הימים, אני אציע פירוש ככה בגדול. בימיו פשע אדום. למה בימיו פשע אדום? אך יודעים למה.
כי המלוכה התערערה.
כי?
המלוכה התערערה.
אתה אומר סיבה טכנית, אני שואל אותך רוחנית, למה בימיו פשע אדום?
ברגע שהם עולים,
מה אומר יעקב? כאשר יריד, סליחה, יצחק. יצחק, כאשר יריד, הוא פרקת עולו מעל צבאיך. כן? ברגע שהממלכת יהודה עד עכשיו היו מלכים צדיקים. מלך ראשון שרשע, מה קורה? פרוקת העולם, מה צבריך? מה פשע אדום? עכשיו אני אגיד קצת עוד יותר, נסובב את זה. מה עשה יהורם? הרג את אחיו. למה הוא הרג את אחיו? אני יכול להיות שהוא חזק את המלוכה. איפה הוא לקח את התרבות הזאת של להרוג את אחיו? אני יכול לחש שהוא קיבל את זה מאשתו עתליה. כן? עתליה שקיבלה את זה ממה? זה מאוד מקובל בתרבויות אחרות. הרי עתליה היא זאת שבהמשך תהרוג את את הנכדים שלה בעצמה. היא לא תהסס להרוג אותם כדי להשתלט על הממלכה, נכון? אז מה זה להרוג את אחים של המלך כדי לחזק את המלוכה? למה הם מתנגדים לו? כי הוא כנראה עובד את הבעל, הוא רשע והם צדיקים. איך אני יודע את זה? האמת היא זה כתוב במפורש בהמשך. בהמשך נראה שאליהו הנביא אומר שהם היו צדיקים. שאר האחים היו צדיקים, הוא היה הרשע. בסדר? הוא היה הרשע, אולי אגב הם לא היו בנים של אותה אימא. כנראה שהם לא היו בנים של אותה אימא, בסדר?
רגע, בגלל זה קריטי לתאם להזכיר שהוא קיבל את המלוכה רק בגלל שהוא
בחום? אולי לא רק בגלל שהוא בחום, אולי גם בגלל קשרי הנישואין האלה. בסדר? אבל לכן גם...
למה שיושפט ייתן לו את זה? יכול להיות, אם הוא רשע, יושפט צדיק, אז שייתן לאחד מהאחים האחרים.
יכול להיות שבגלל שהוא הבכור, אתה צודק, כי הוא הבכור, כאילו שזה מה שבא
להגיד. כן, הוא מחויב, זה הסיבה
שיושב. נכון, יכול להיות, בהחלט ייתכן. עכשיו, אז בואו, עשיו הרשע, חז"ל, מי שמכיר את מדרשי חז"ל, חז"ל אומרים עליו הרבה דברים קשים. אבל יש זכות אחת שאי אפשר לקחת מעשיו.
כיבוד הורים.
כיבוד הורים. במה מתבטא כיבוד הורים של עשיו?
שהוא לא מוכן להרוג את יעקב, כל אדם אשר
הוא לא הורג את אח שלו. זה הכיבוד הורים. הוא לא הורג את אבא, את אח שלו כשאבא שלו חי. עומד יהורם בחיי אביו, מה עושה? הורג את כל האחים. מה קורה? איבדנו את זכותנו המוסרית לשלוט על אדום. מה קורה? מימיו פשע אדום. עכשיו, זה נשמע ככה נחמד. אספר לכם עוד סיפור. אחרי 700 שנה, שוב, עומדת מלכות לישראל, רק פעם היחידה שהייתה מלכות עצמאית לישראל במאה הבית השני, 80 שנה, מלכי בית חשמונאי, 80 שנה, מהרגע של העצמאות אצל שמעון ב-142 עד שנת מינוס 63. איך עם ישראל מאבד את העצמאות שלו? שני אחים, עוד פעם, אחד נגד השני, רוצים להרוג את אחד את השני, הם מקבלים את המלוכה ביחד, מאמא שלהם, לא משנה כרגע הסיפור, שני הבנים של שלום ציון. היא מחלקת ביניהם, אחד כהן גדול, אחד מלך. הם נלחמים אחד בשני, מי מגיע לפה? הרומאים. ואת מי הם ממליכים פה? את הורדוס האדומי. מקרי? אני לא חושב. כשאצלנו יש אח שהוא רוצה, שהורג אח, רוצה להרוג אח, אנחנו מאבדים את הזכות שלנו לשלוט על אדום. ואז אדום עולה. עכשיו זה נשמע לכם כלום, בימיו פשע אדום. כן, זה נשמע כאילו בקטנה, בסדר. אם אתם, מי שמכיר ומכיר את התיאורים בעמוס ובעובדיה של מה שעושים אדום לעם ישראל, תיאורים נוראים. עכשיו, אני יודע שיש כאלה שניסו להגיד שעובדיה הוא בימי הבית השני, יש דעות כאלה, אבל בצורה שהוא בא ומסודר פה בספר, בתרי עשר, זה לא ככה. ובעמוס, שוודאי לא היה בתחילת ימי הבית השני, זה כתוב במפורש, על הסגירה המגלות שלמה לאדום. יש פה ממלכת אדום נוקמת בנו. אגב, נוקמת אולי כן על דברים קדומים יותר, אני לא אכנס לזה עכשיו. יש פה הרבה דם שנשפך בתקופות הקדומות. בכל אופן, אז זה הרקע. ויבוא אליו, אני קצת מדלג, פסוק י' א', גם הוא עשה במות בערי יהודה, לבעל. ויזן, בכוונה ככה, כי זה מחזיר אותנו אל איזבל, את יושבי ירושלים, וידח את יהודה ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא לאמור. אליהו הנביא מתי עלה לשמיים? בימי אחיו, נכון? הרי הוא שולח למנות את אלישע בן שפט ואת יהוא בן נמשי, זה הרבה, זה כבר קודם. אז איך מגיע אליו עכשיו מכתב מאליהו?
דואר ישראל,
זה התשובה הפשוטה, נכון? באמת זה התשובה הכי פשוטה, בדואר, זה שלח לו וזה מגיע אחרי כמה שנים, אז זה הדרך הבטוחה. נכון, אפשרות אחת שאליהו הרי לא נעלם, אליהו עלה לשמיים, הוא מתגלה ומעביר איזה מכתב, או שהוא נתן מכתב, הרי אליהו היה נביא, נתן מכתב שלתקופה עתידית, הכל יכול להיות. מי מביא את המכתב?
לא כתוב.
לא כתוב. לפי דברינו בהמשך, שאנחנו נראה, כנראה שבאמת הנביא בתקופה הזאת הוא יואל, אולי יואל.
רגע, אלישע כבר נפטר.
לא, אלישע לא נפטר. אבל אלישע היה מוזכר מה הוא עושה.
זה כן יכול להיות אולי.
אלישע. אבל אלישע פועל במלאכת ישראל. הנביא.
אבל אם אנחנו אומרים, נגיד, שכאילו יש את המלאכים בעצם, לא? הסוג שאחרי מה שעכשיו סיימנו לקרוא.
אתה צודק. לגמרי, רק שאלישע הוא פועל איפה? עם יהוא, איפה? בצד הצפוני, ממלכת ישראל. מי פועל באותה תקופה מממלכת יהודה? יואל. בסדר? יש לאליהו שלושה תלמידים שממשיכים את דרכו. נכון, יונה, יואל ואלישע. ממשיכים את דרכו, כל אחד אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, ובכל זאת אנחנו נראה שיש קווי דמיון ביניהם, ויש קשרים ביניהם. וממש אפשר לראות שהם באו מאותו בית מדרש. ממש. עכשיו תחשבו על השם של יואל.
כמו אליהו.
ממש כמו אליהו, נכון? זה ממש יואל, אליהו, זה אותו שם. הוא ממש ממשיך דרכו של אליהו. הרי יואל מדבר על יום השם הגדול והנורא. ואז אתה הולך למלאכי ומה כתוב? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אנחנו נדבר על זה, אבל כמו שאליה הנביא יבוא בעתיד לפני בו יום השם, אז יואל פה מגיע לפני בו יום השם. נדבר על זה כשנדבר בסוף על הספר. טוב, אז הנה מגיע המכתב מאליהו, והוא אומר לו, בואו נקרא אותו בקצרה, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי יושפת אביך, ובדרכי עשה מלך יהודה, ותלך בדרך מלכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כאזנות בית אחיו, וגם את אחיך ובית אביך הטובים ממך הרגת. מה אומר לו הנביא אליהו? הנה אדוני נוגף מגפה גדולה בעמך ובבניך ובנשיך ובכל רכושיך, ואתה בחולאים רבים במחלה מאיך, עד יצאו מאיך מן החול ימים על ימים. ויער אדוני על יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד כושים, ויעלו ביהודה ויבקעו וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך, גם בניו ונשיו, ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז כתון בניו. זה כבר דור שני למלכות דוד, שמה קורה? נשאר רק בן אחד. מקודם זה היה שיהורם הורג את האחים שלו. מה העונש? אתה הרגת את האחים שלך, גם לך ימותו כל הבנים וישאר רק הקטן. ומה יהיה בדור הבא אחרי יהואחז? אתם מבינים שמלכות דוד עומדת על הקסקס? כמעט נמחקה. שלושה דורות, דור אחרי דור, שכולם מתו, אחד ניצל. אחד ניצל. וגם הוא, כשהוא ניצל, הוא בן שנה. מלכות דוד נמחקה לגמרי. וזה הכל מתחיל מפרץ השם את מעשיך של יהושפט להתחבר לרשע. הארס חודר וכמעט מחלה את מלכות דוד. ממש הייתי אומר, מחלה אותה והיא מצליחה לקום מחדש. כשהנביא ישעיהו יבוא ויגיד, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפריע, אז למה יעבור לעם בדמיון? את זה. בסדר? איך מתחדשים מהשורשים? המלכות דוד יכולה להתחדש עוד פעם מהשורשים אחרי שהיא כמעט נמחקה. וכבר כולם חשבו שהיא נמחקה, כי אף אחד לא ידע שיש בן למלך. והופ, כמו אוף חול. בסדר? אז זה, כשישעיהו מתאר את זה, הוא לא אומר דברים באוויר. הוא מדבר דברים שכבר קרו, היה כבר, לא ממציא. אז אנחנו נעצור בזה, הבנו את מה קורה, בואו רק נסיים את הפסוקים עד הסוף, הבנו את סיפור יהורם, ונגיד עוד משפט אחד על איך זה קשור ליואל. ויעלו ביהודה ויבקעו וישבו את כל הרכוש שנמצא לבית המלך, גם בניו ונשיו, ולא נשאר לו בן, כי אם יהואחז כתון בניו. ואחרי כל זה נגפו אדוני במאב לכל אילן מרפא. ויהי לימים ימים וכעצת הקץ לימים שניים, יצאו מאב עם חוליו, וימת בתחלואים רבים, ולא עשו לו עמוס שריפה כשריפת אבותיו. לא נסביר את זה עכשיו. בן 32 שנה במולכו, 8 שנים הלך בירושלים, וילך בלא חמדה, ויקברו בעיר דוד ולא בקברות המלכים, וימליכו יושבי ירושלים את אחזיה ובנו הקטון תחתיו. למה צריך להגיד את זה? לא להגיד בן כך וכך אחזיה ובמולכו. ולמה צריך וימליכו? זה לא מובן מאליו שהמליכו אותו. אתם מבינים? באופן טבעי זה אמור להיות שהוא מולך אוטומטית, אבל זה לא מובן מאליו, צריך לכתוב שוימליכו. כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה, ואם לא חזיהו בן יהורם מלך יהודה, בן 42 שנה חזיהו במולכו. זה גיל מבוגר, אתה צוחק, כן, הרי אבא שלו בן כמה מת? 40, אז והבן שלו הולך בין 42 שנה, זה נס כזה, הוא נולד בשנת מינוס 2 לאבא שלו, נכון?
לא,
יכול להיות שעבר ממש הרבה זמן מאז ש... אפשרות שנייה, יש איזה חלל ריק בין שניהם. ומה קורה בחלל ריק הזה? יש שתי אפשרויות פה, הן מאוד פשוטות, ושתיהן כנראה איכשהו קשורות. א', בספר מלכים זה מאוד פשוט, כתוב בין 22 שנה. אז הכל בסדר, מלך בין 22 שנה. אז למה בין 42 שנה? אז אפשר פה לנחש אחת משתי אפשרויות. או שיש מישהו שמולך 20 שנה על חשבונו בתקופה הזאת, מי זה המישהו הזה? אמא שלו, עתליה, בסדר? עוד לפני שהוא מת וכל הסיפור, אמא שלו כבר בחייו וזה, ולכן לא נספר. יכול להיות. אפשרות שנייה שבין 42 שנה זה לא השנים שלו, אלא זה השנים של אשתו, של אמא שלו. וזה רמיזה לאותו דבר. כן. לדומיננטיות של אמא שלו בחיים. עתליה היא אחת משלוש נשים יחידות בתנך שהוסיפו לה את הסיומת וו. עתליהו. יש עוד נשים, מה? כן, גבריות. דיברנו על זה בזמנו. גבריות, היא הייתה ג'דה רצינית, לצערנו. כמו שרואים בהמשך. דבר אחרון, אז דבר ובזה נסיים. הנביא יואל, כשהוא ינבא בחלק השני שלו, אחרי שנעבור את כל הסיפורים של הרבה ובלה בלה 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 בלה, אז נראה שהוא מנבא על המונים המונים בעמק החרוץ, והוא מנבא על יום השם, שהשם שופט את הגויים, הוא ידבר על... הוא והנביא עמוס ידברו על... מחירה של עם ישראל לעבדים. אני אקרא פסוק אחד ביואל ופסוק אחד לעמוס ובזה נסיים. הוא אומר ככה: ובני יהודה ובני ירושלים מחרתם לבני היוונים למען הרחיקה מעל גבולם. מי מחר? לא משנה עכשיו הסיפור, פחות משנה עכשיו למי והיוונים וזה. כן, זה בפרק ד' פסוק ו', זה קראתי אקראית, יש פה כמה פסוקים כאלה: ויתנו הילד בזונה והילדה מחו ביין. לא משנה, זה הפסוקים מאותם פסוקים שעל מה מדובר. אז על האירוע שקראנו עכשיו, על איך שהערבים והפלישתים פורצים לירושלים, זה מתאים גם מבחינת הרעב שראינו, וגם מבחינת השבי הגדול, הפריצה לירושלים בימי יהורם. לכן, באמת אומר הרד"ק שזה הזמן הזה. אז זה מתאים מבחינת שני התכנים של ספר יואל, זה מתאים. אותו דבר, יבוא עמוס קצת אחרי יואל ויגיד גם כן, על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו, על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים.
למרות שהם אומרים
את
עוזיהו
עבר
עוד זמן.
מה? מי? עמוס? אבל עמוס אומר על מה שהיה בעבר. כל ההתחלה שלו על שלושה פשעי זה הרי דברים שהיו בעבר. כן, כל המלכת מלך, עליה מלך מואב, בנו של מלך אדום על החומה, זה הרי מתקופת יושפט בכלל, בסדר? הוא תמיד מדבר על העבר, זה כל הנבואה הראשונה שלו. לא משנה, יש פה כמה וכמה נבואות כאלה על, נבואות, על מכירת בני ישראל. יש פה לא רק על צור, אלא גם על אדום וכו'. ומסתבר שהיה, מכרו המון מבני יהודה וישראל העבדים באותה תקופה. ומי שעשה את זה ומי ששיתף פעולה בזה, זה האדומים. כן, באכזריות נוראית שאפשר לקרוא אותה כאן, אפשר לקרוא אותה בעובדיה, ואפשר לקרוא אותה בסוף יואל גם. אז זה, עכשיו מקמנו את יואל והבנו מה הרקע הסיפורים שהוא מדבר. יש שני סיפורים שיופיעו פה בגדול, זה סיפור הרעב שהוא מדבר עליו כעתיד לקרות, וסיפור המחירה של עם ישראל שהוא מתאר עליה כדבר שקרה. כל זה... פעם הבאה כבר נפתח את יואל וניכנס פנים על תוך הספר וננסה להבין אז מה יואל מנסה לעשות.
מה הקשר של יואל ושמואל? אני אגיד לך.